שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. אומרת התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה זאת אומרת שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? לכאורה השופטים והשוטרים זה לא ציווי על הפרט, זה ציווי על הכלל. הצריך להיות כתוב, שופטים ושוטרים תיתנו לכם בכל שעריכם. אין פה ציווי על הפרט, על האדם. יש פה ציווי על הכלל. הכלל חייבים למנות שופטים. אז אפשר להגיד שזה מדבר על המנהיג, אפשר להגיד שיש פה ציווי על כל אחד ואחד לדאוג לכך. אבל בא רב חיים ויטל ואומר, הסבר שעל פיו אנחנו נוכל להבין מה שכתוב כאן. רב חיים ויטל אומר שלאדם ישנם שבעה שערים בגופו. יש לו שני עיניים, שני אוזניים, פה אחד ואף. נכון? כמה הגענו? ושני נחיריים, כן? ופה. הגענו לשבעה שערים. וזה נשים לב שהתורה אומרת שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. בכל במספר קטן כמה זה? ב' 2, כף 2, למד 3, כמה הגענו? 7. אומרת התורה, אתה צריך לדאוג בכל השערים שיש לך בראשך, שהם שבעה שערים, בכל שעריך, אתה חייב לדאוג שיהיה לך בהם שופטים ושוטרים. שופטים ושוטרים פירושו של דבר שאתה חייב לסנן את האינפורמציה שמגיעה אליך. אם יש משהו שאתה לא צריך לדבר, שאתה תדאג, השופט זה המוח, הוא יחליט, את זה אני לא צריך לדבר. מי זה השוטר? זה השיניים, זה השפתיים. תבלום את הפה, תסגור את הפה. שופטים ושוטרים תיתן לך. אם זה האוזניים, משהו שאתה לא צריך לשמוע, נבלות פה, דבר שאיננו ראוי, לשון הרע, אומרת הגמרא, למה נבראה העלייה של האוזן שהיא רכה, שאם שומע אדם דבר שאיננו הגון, יחוף את העלייה אל תוך האוזן. על ידי זה יסתום את אוזנו. למה נבראו אצבעות היד כאשר הן משופות? למה בסוף הן לא נגמרות בקו ישר? ובפרט הקטנה, שאם שומע אדם דבר שאינו הגון, מכניס את האצבע לתוך האוזן וכך סותם את אוזנו. האף, העלייה של האף היא רכה. בן אדם מריח משהו לא טוב, יכול לסתום את האף. העיניים יש להם אף אפיים. בן אדם רואה ראייה שהיא אסורה, דבר שאיננו הגון, בפרט לצערנו במצב שיש היום, בחום הנורא שיש, השם ישמור, אדם ובהמה תושיע השם. אלו בני אדם מתנהגים כבהמה, אנשים שהולכים מבלי לבוש, רחמנא ליצלן. ואת מה שצריך זה שבן אדם ידע לעצום את עיניו, עוצם עיניו מראות ברע. מה? מה זה כבר רע? אז מה זה מילה, מי שאכל שום יחזור ויוכל שום? חוץ מזה שהסברנו פעם שיש הבדל בין שני סוגי ראייה. יש הבדל בין לראות לבין להסתכל. לבין להסתכל. להסתכל זה בהתבוננות גדולה. למה זה הכוונה? להסתכל בדבר. לראות הכוונה ראייה שעבר וראה, והוא לא ממשיך ומסתכל. וזה עיקר העונש, זה על ההסתכלות, לא על הראייה עצמה, אלא על ההסתכלות. מה? ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. ולא תטורו אחרי לבבכם. יפה, אני אסביר את מה שאתה אומר. כתוב בחז"ל שלמה כתוב ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? כי העין רואה והלב חומד. אז לכאורה שואלים, היה צריך להיות כתוב ולא תטורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם. העין רואה והלב הרי חומד, אז קודם כל אחרי עיניכם, אחרי זה אחרי לבבכם. אלא אומרים חז"ל, מה שהלב לא רוצה לראות העין לא תראה. אז מאיפה הכל מתחיל? הכל מתחיל מהלב. לא תטורו אחרי לבבכם. ברגע שהלב רוצה לראות, העין כבר תראה. אבל כשהלב לא רוצה לראות, אז גם העין לא תגיע לך. אז זה לא תטורו אחרי לבבכם, שעל ידי שבלב אתה רוצה, ממילא גם בעיניים אתה תראה. באה התורה ואומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. בכל השערים הללו תשים שופטים ושוטרים שידאגו שלא יחדור שום דבר שאיננו צריך. אין האדם צריך לראות, לשמוע, לטעום או לדבר או להריח. גם בריח יש עניין של ריח אסור. מי תן לי דוגמה? קודם כל, הדוגמה הפשוטה היא ריח של עבודה זרה. גמרא אומרת שאסור להריח בסמים שעל גבי העבודה זרה. אבל, כמו שאתה אומר, גם ריח בושם שעל אישה, הגמרא אומרת שאסור להריח אותו. למה? זה מעורר בו את היצרים. לכן הגמרא אומרת שאישה לא תלך מבוסמת בשוק כשהיא הולכת ומשאירה שובל של ריח אחריה. אמרנו פעם, בן אדם צריך לשים בושם כדי שלא יהיה לו ריח רע. ובושם זה לא דווקא בושם. הכוונה יכול לשים גם דאודורנט למיניהם, שלא יהיה לו ריח רע, אבל לשים בסמים שאתה אחרי זה מרגיש אותו נודף ולכתוב ברחוב, זה לא ראוי, זה לא מכובד, ובוודאי זה לא צנוע. בין גבר בין אישה. יש כאלה שאני בבית כנסת אצלי, כשאחרי זה, אחרי הסיום תפילת ערבית, כולם באים ללחוץ לרב יד, אז אני לוחץ לאנשים יד, אחרי זה שואלים אותי אם אני התבשמתי ממה שיש לי ביד, רק ממה שנדבק מהאנשים, רק מזה שואלים אותי בבית אם שמתי בושם. רק מהריח שיש. יקרא, כן, יתקרב לבשם ותתבשם. אז מרוב שאנשים ככה שופכים על עצמם בקבוקים של בשמים, זה לא ראוי מפעת גדרי הצניעות. בן אדם צריך לשים דברים שלא יהיה לו ריח רע, אבל לשים דברים כדי שאחרי זה יפיץ ריחות, זה ודאי לא ראוי. על מה, בורסקאי? נכון, הכוונה תתקרב למי ששם על עצמו בושם, וגם עליך יעוף קצת בשמים, נכון, יוצא מבוסם. למה? תיכנס לבורסה, תצא כמו בורסקאי, משהו כזה. נכון, לכן נכון, לכן אמרתי שאדם צריך לשים לעצמו דודורן. הדודורן זה אדם שם בדרך כלל יש לו ריח מאוד מאוד עדין שלא לא מריחים אותו. הדודורן מונע מהריח של הזיעה, אבל בשביל זה לא צריך להגיד אז אני אלך עם כמויות של בשמים. אתה מבין, המניעה היא לא על ידי כמות של בשמים, אלא על ידי שבן אדם שם דודורן. כל מיני דודורנים למיניהם, יש נוזלי, אסתי, כל אחד מה שהוא רגיל להשתמש בו, זה מספיק כדי למנוע את ריח הזיעה. או אפילו אם הוא שם בצורה מאוד עדינה כדי שלא יהיה לו ריח של זיעה, אבל לשים מכמויות, זה שבן אדם הולך ומריחים ממנו ממרחקים, זה לא מתאים, זה לא מכובד. אומרת התורה, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. התורה מזהירה, אל תיקח שוחד, כי לשוחד יש כוח עצום לעבר את עיני החכמים ולסלף את דברי הצדיקים. תגידו לי, אם היו מגיעים, היה מגיע לפה מישהו, ואומרים לנו, אתה יודע, הרב עובדיה יוסף אמר שהאדם הזה חכם. הרב אליושיב אמר שהאדם הזה חכם. מה אתם אומרים, חכם או לא חכם? אם הרב עובדיה יוסף, הרב אליושיב, שהם הסמל של הגדלות בתורה והחוכמה, הם אומרים שהוא חכם, ודאי שהוא חכם. היה מגיע מישהו, אומר לך, זה, תשמע, לא הרב עובדיה יוסף ולא הרב אליושיב, זה הרמב״ם. הרמב״ם אמר עליו שהוא חכם. מה אתם אומרים? עוד יותר חכם, נכון? אומרים לנו, לא הרמב״ם, זה שלמה המלך, הוא כתב לו הסכמה, פלוני חכם. מה אתם אומרים עליו? גאון עצום שאי אפשר לשאול, ששלמה מעיד עליו, שלמה, סמל החוכמה, מעיד עליו הוא חכם. אם התורה מעידה עליו הוא חכם, בורא עולם בכבודו, אני אומר לך הוא חכם. מה אתם אומרים עליו? זה חכם שאין לשער ואין לתאר. הקדוש ברוך הוא אומר, תדע לך שהשוחד יעבר עיני חכמים. חכם שאני קורא לו חכם, אומר הקדוש ברוך הוא, שעל פי הפרמטרים שלי הוא נקרא חכם, שוחד יש כוח לעבר אותו. שוחד יש לו כוח לסמא את עיניו, ללמד אותנו עד כמה רב כוחו של השוחד. ואדם לא יגיד, לא, תשמע, אני מספיק פיקח כדי לדעת להבחין, אל תחשוב, המאה שקל האלה לא ישנו אצלי שום דבר, מה אני נראה לך מתרגש מזה? זה סתם, אני יש לי מספיק שכל. הקדוש ברוך הוא אומר, החכם שלי, שלי, החכם שלי, שאני מגדיר אותו חכם, שוחד יכול לשנות אצלו את הדברים. ולא כתוב כמה, לא צריך שיהיה מיליון דולר. יכול להיות אפילו סכום פעוט. יש שוחד, אומרת התורה, זה כן גזירת הכתוב. כן, נכון, הגמרא אומרת יש איזה כוח לשנות. מספרים, זה מה שאומרים לך, זה לא קשור, לא קשור לחוכמה. הקדוש ברוך הוא הטביע טבע. תגיד לי, בן אדם חכם יכול להיכשל בעריות? יכול? ודאי שכן. ודאי שכן. בהיסטוריה אתה רואה שכן. דוד היה חכם? ללא כל ספק. אתה רואה שדוד נכשל בבת שבע. הגמרא מספרת על החכמים, על רבי טרפון, שאמר נורה בפלניה, כאשר הוא עלה על הסולם כדי להגיע אל השבויות שהיו בקומה השנייה, והתחיל לצעוק, ועל ידי זה הוא ניצל. רבי עקיבא, הגמרא מספרת, שבא לעלות על הדקל, היצערה, שנדמה לו כאישה יפה, וכן הלאה זה הדרך. זאת אומרת שיש, צריך לעשות הפרדה בין רגש לבין שכל. חכם יכול להיות חכם גדול ביותר, על שלמה המלך כתוב, שהיה חכם מכל אדם, נשב איתו את לבבו. מה זה איתו את לבבו? אומרים חזל, לא כמונה שעבד עבודה זרה, אלא פירושו של דבר שהוא על ידי זה שנתן להם לעבוד עבודה זרה, חטא היה נחשב עליו. אבל הוא חכם, תעשה הפרדה. יש הפרדה ברורה בין חוכמה, שזה אינטלקט, לבין כוח רגש. הכוח של הרגש של האדם הוא חזק גם אם הוא יהיה חכם. החוכמה לא תציל אותך. אתה יכול להיות נשיא המדינה, יש לך שררה, יש לך כבוד, יש לך הכל, הכל יש לך. ועם כל זה אתה רואה אותה עושה שטויות. מה, לא אותו דבר היה גם עם מיסטר קלינטון? האנשים האלה הם לא טיפשים, נכון? אתה מסכים איתי שהם לא טיפשים? אז איך אתה יכול להגיד על בן אדם כזה שהוא הולך מתעסק עם כאלה דברים?
צריך להחליט אם יזרות קבוצת אדום, יש לו הרבה כוח. אתה מחליף את העולם ואת עצמו לא יכול
להתקדם. בדיוק כך. בדיוק כך, ולא רק זה, תחשוב באיזה מצב נורא אנחנו נמצאים, שהוא יכול להחליט אם יזרוק פצצת אטום. זאת אומרת, כל ההחלטות הכי גורליות נמצאות בידיים שלו, ויכולה לבוא מישהי עם אמצעי סחיטה פשוט ביותר, ובעצם לשלוט בו, להגיד לו, אם אתה לא תעשה כך, אני מחר מפרסמת את הסיפור שלי. אתם מבינים? אז היא מחר יכולה להוציא אנשים אסירים ולקבל חנינות, זה קצר. אני אדבר איתכם על נשיא במדינה שאין לו שום כוח. תחשבו, נשיא בארצות הברית, שיש לו מה להפסיד, ויש לו כוח עצום. ושם תבוא איזה אחת, תגיד לו, אני אספר עליך כך וכך, תארו לעצמכם איזה הפסד עצום זה, ואיזה נזקים יכולים להיגרם, ואיזה החלטות יכולות להתקבל מתוך אמצעי סחטנות. והאדם לא יודע את זה כשהוא נכנס לתוך ההרפתקה הזאת, והוא לא יודע את זה שיעמיד אותו על כך לדין, והוא לא יודע אם זה יתגלה, הוא חתך את הקריירה שלו, ולא רק חתך אותה, בביזיון נורא והיום. אני לא מקנה בנשיא המדינה מה הוא עובר, ואני לא מקנה בנשיא ארצות הברית אז על מה שהוא עבר, הרי זה ביזיון נורא והיום, כל כלי התקשורת יושבים ומדברים ושוב ותוכנים, איזה ביזיון זה? ואחרי זה ללכת בבושת פנים ותמיד לדיראון, תמיד יזכרו אותו, זה שהיה כך, היה איתו הסיפור הזה והזה, זה ביזיון. אין מה לעשות. חוכמה לא תציל אותך כאשר מדובר בפיתוי של היצר. אלה שני דברים. אותו דבר, אותו דבר. אצל כל מי שתמצא, שנמצא שם למעלה, ואתה רואה אותו בגלל איזושהי הנאה, טבע כספית כלשהי, בגלל איזשהו עניין, שאתה שואל איך ייתכן, איפה השכל? אין, כשיש בן אדם תאווה, אמרנו פעם, השכל תולה שלט נגרר. אין. אני לא חושב שמזדעזעים, אני חושב שזה... אתה יודע, יש מושג של צהובונים, אתה מבין? אז אנשים, יש תקשורת, יש על מה לדבר, אתה מבין? פתאום נגמרה המלחמה, אין, מה תגיד, צהל וזה, הפגנות של אחרי מלחמה. עונת המלפפונים, חייבים לכתוב על משהו.
אני מדבר על הצביעות של הזעזוע, הסבות, כאילו זה לא מוסרי. למה בגלל שהוא יושב במהון, במשכן,
לא, אתה יכול להתנהג רגיל, רק שלא תתפס. אתה מבין? זה שהתפסת, זה מראה שיש לנו נשיא לא חכם, וזה בקטע הזה הם מאוד נפגעים. אנחנו רוצים נשיא חכם יותר, שיודע איך לא להתפס. כן. זה ברור. גם התקשורת שעושה מזה רעש, אוי, אוי, נו, נו, נו. כאילו זה לא המצב הקולקטיבי פה בארץ, שפתאום רק תפסו מישהו, נו, 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 אוי, אוי. אז מה, בגלל שהוא נהיה נשיא, אז כבר פתאום הוא נהיה מפלסטיק? אתה מבין, אורי, כמו היה לפני כן, הוא נשאר אותו דבר. מה אתה אומר?
אני אמרתי, זה אחד הפירושים שלא תגנוב, שלא יתפסו אותך גונב.
כן. אם אין אלוקים, אז הלא תגנוב זה שלא יתפסו אותך גונב. אם יש אלוקים, אז אתה לא צריך לחכות שיתפסו אותך, כי יש כל מעשיך בספר נכתבים. אז נחזור לעניין של השוחד. כל זה היה תשובה לשאלה, איך ייתכן שבן אדם חכם יכול לקחת שוחד. הוא יכול להיות חכם, יכול להיות גאון עצום, והתאווה הזאת של הכסף תעביר אותו על דעתו. מספרים על האוהב ישראל מאפתה. אחד מגדולי ישראל, קראו לו אברהם יהושע השל. פעם אחת באו אליו שני סוחרים לדין תורה. דין התורה היה מסובך מאוד. הוא הרגיש שדעתו נוטה לטובת אחד מהצדדים. הוא ראה שככה דעתו נוטה, הוא רצה לעשות איזשהו מעשה שיתה את הדעה של הרב אליו באופן סופי. מה הוא עשה? סליחה, הצד השני ראה שדעתו של הרב נוטה לצד אחד, הוא החליט לבוא לעשות דעת הרב לצד השני, הלך, רצה לתת לו שוחד. אך הוא ייתן לו שוחד, הוא לא יכול לבוא לתת לו שוחד. הרב ייקח, יש פה 2,000 שקל, זה הבאתי בשביל המשפחה, שזה הבנתי שהמצב קשה, וככה לדאוג שהעניינים מסודרו, כי ידע שהרב יזרוק אותו ממנו בבושת פנים. מה הוא עשה? הלך ולקח את הכסף ושם לו אותו בכיס של המעיל, כיס של המעיל של הרב. והרב ממשיכים ודנים בדיון. בשלב מסוים המעיל של הרב היה תלוי על הקיר. בשלב מסוים הרב מתחיל להרגיש שדעתו נוטה פתאום לצד השני. הוא לא מבין למה, כי הרי בהיגיון היה ברור לו יותר לצד הזה, ופתאום מבחינה אישית הוא מרגיש שהוא נמשך לצד השני. הוא בקש הפסקה בדיון בית הדין, אמר להם אני רוצה לחשוב על העניין הזה שוב פעם. פשוט הלך ואמר להם אני רוצה לעשות סיבוב בחוץ, לחשוב שוב על כל העניין. לקח את המעיל, הסתובב בחוץ, הוא מרגיש שיש לו מצלצלים במעיל. הוא מכניס את היד לכיס, ואז מתברר לו העובדה שמישהו הכניס לו כסף, והוא השאיר סימנים שזה הוא, שידע לטובת מי לעשות את הדין, כן? והוא מבין שבעצם היטו את דעתו על ידי שוחד. ואז הוא נכנס לבית הדין וצעק על אותו אדם איך הוא לא מתבייש לתת שוחד, שזה איסור גמור וחמור ונורא, והשוחד יעבר עיני חכמים. ואז הוא קם ואמר להם, תראו רבותיי, אני עוד לפני שבכלל ידעתי ששמו לי שוחד, דעתי התחילה להיות נוטה לצד שלו. זה מה שחזל אומרים, למה נקרא שמו שוחד? זה צירוף של שני מילים, צירוף של שתי מילים, שהוא חד, אתה וזה שנתן לך את הכסף נהיים בעלי אינטרס אחד. איך זה עובד? אומר החזון איש, זה לא שכלי, זה לא הגיוני, זה לא רציונלי. התורה ככה גוזרת, אומרת התורה, כשבן אדם נותן שוחד, אוטומטית השכל שלו מתחיל לפעול לכיוון של אותו אדם. הרי לא ידעתי מזה בכלל. זה כמו גזירת הכתוב, חוק שחקק הקדוש ברוך הוא בטבע. כך אומר החזון איש, אתה הדעות שלך מתחילות להשתבש לכיוון ההוא. ספרי על החתם סופר, שפעם בא מישהו לתת לו טבעת אחרי המשפט, אז של אותו, היה לו משפט לאותו אדם, והוא בא לתת לרב טבעת, ואמר לו, כבוד הרב, זה, הטבעת הזאת, זה כיוון שעשיתי טיול בחול, אז הבאתי זה לרבנית, זה לאות תודה, זה היה, סליחה, זה היה אחרי המשפט, לאות תודה על המשפט על המאמץ שהרב השקיע במשפט ובדיון. אחרי שהחתם סופר לקח את הטבעת וסובב אותה והסתכל בה והתבונן בה ועוד פעם מסתכל בה ועוד פעם מתבונן בה והחזיר לו את זה ואמר לו, באמת אני מאוד מעריך את זה, אבל באמת תודה רבה. שאלו אותו התלמידים, למה הרב לא לקח? אמר להם, היום זכיתי להינצל מהאיסור שלא תיקח שוחד, בין אם זה שוחד מוקדם בין אם זה שוחד מאוחר, זה אסור. שאלו אותו, למה כל כך הרב הסתכל בטבעת? אמר להם, הרב, כל כך שמחתי על הזכות הזאת שנפלה בידי, כך שלקחתי והתבוננתי ואמרתי, תראה איזה טבעת יקרה וחשובה יכלת עכשיו לקבל, אבל התורה אוסרת לקחת שוחד, אז אני לא אקח את הטבעת הזאת. אומר, מרוב שמחה שהייתה לי, הסתכלתי והתבוננתי ואמרתי לצורה, תראה איזה זכות עכשיו נפלה בחלקך שאתה ניצל מהאיסור של לקיחת השוחד. אנחנו רואים מפה עד כמה האיסור הזה חמור, שגם אם בן אדם יכול להיות חכם ונבון, השוחד יש לו כוח לסלף, יש לו כוח לעוות את שכלו הישר של האדם. ואומר, ולפי זה אנחנו נבין מה שכתוב, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. תגידו לי, לוקח השוחד אפשר לקרוא לו צדיק? הוא צדיק? אז מה זה ויסלף דברי צדיקים? מי שלוקח שוחד הוא רשע. זה לא יסלף דברי צדיקים, הוא עכשיו כבר רשע. לא, הם עדיין חכמים, חכם עיוור. התשובה היא פשוטה, לפי הסיפור שסיפרנו עכשיו, מה נוכחת לראות? שהאוהב ישראל מאפתה, הרי כשהוא דן את הדין הוא היה צדיק או רשע? צדיק גמור. ואם כל זה כששמו לו בכיס, הדעה משתבשת. ויסלף דברי צדיקים, גם אם אתה תהיה צדיק גמור, שמו שוחד, זה כבר יסלף את דבריך. כך זה חוק שחקק הקדוש ברוך הוא בטבע. ספרים על רבי חיים כפוסי, שמעתם עליו? היה רב של מצרים, היה דיים במצרים, ולקראת סוף ימיו ניטל מאור עיניו, ואנשים התחילו לרנן אחריו, היו להגיד, זה כנראה הרב היה לוקח שוחד, כנראה שהרב לא אדם על פי האמת והצדק, ולכן הרי כתוב השוחד יעבר עיני חכמים, והנה הרב לקראת סוף ימיו, כהו עיניו, מתעבר. שמע את זה הרב, ומאוד מאוד הפריע לו החילול השם שיש בדבר. מספרים שרב חיים כפוס ביום שבת, עלה לבימה של בית הכנסת, ציבור רב גדול ביותר היה בבית הכנסת, הוא דפק על הבימה ואמר, שמעתי דיבת רבים, שאנשים אומרים, כיוון שחלילה וחס הייתי לוקח שוחד, אז בגלל זה נתעברו עיניי. אומר להם, אני מעיד עליי שמיים וארץ, שמעולם לא נטלתי מאדם שוחד, כדי חס ושלום לדון דין שאינו אמת ואינו צדק. מעולם לא קיבלתי מאדם אגורה. הוא אומר להם, אם מה שאני מעיד עכשיו זה שקר, אז יקומתו עצמותיי, וכאשר אני אפילו לרדת מהבימה לא אצליח, אלא אני אמות בו במקום. אבל אם מה שאני מעיד זה אמת, אז משמיים עכשיו יפקחו את עיניי, ובזה יהיה אות ומופת לדעת שמעולם לא עשיתי את מה שחושדים בי. מספרים שבאותו רגע לעיני קהל עם ועדה נפקחו עיניו, והוא התחיל לנקוב בשמותיהם של המתפללים. פה יושב פלוני, זה אלמוני, זה פלוני, זה אלמוני. נקב בשמותיהם של כולם כדי באמת להוכיח שנתפתחו עיניו. אומר החידה, אני ראיתי חתימתו של רבי חיים כפוסי לפני שנתפתחו עיניו, וראיתי חתימתו לאחר שנתפתחו עיניו. ואחרי שנתפתחו עיניו היה חותם חיים כפוסי השם ניסי, שהשם עשה לו נס מול קבל עם ועולם. ולפני כן הוא אומר, ראיתי שחתימתו לא הייתה מיושרת. חתימה לא עושים קשקוש, היו עושים משירת החתימה של החידה, זה ציור, ממש ציור של אונייה משירה הפעם. הם היו חותים חתימה מאוד ארוכה. חתימה שלו כשהיה עיוור לא הייתה מיושרת, וחתימתו בסוף ימיו שהיה חותם חיים כפוסי השם ניסי, הייתה בתכלית היושר. רואים שהאדם הזה נתפתחו עיניו. רואים מפה מה זה גודל מעלה של דיין שלא לקח שוחד, בזכות זה השם עושה לו נס כזה עשום, פותח את עיניו כנגד כולם. ראינו דבר כזה, אגב, מעשה מעניין מעין זה של פוקח עיוורים, היה עם הגאון מבילנה. ספרים של הגאון מבילנה היה תלמיד, והתלמיד הזה היה סגי נאור, היה עיוור, והוא הגיע זמנו לשאת אישה, וכשהגיע הנישואים מי שסידר לו את הקידושין היה הגאון מבילנה בעצמו. ואז לפני הנישואים מספרים שהגאון מבילנה אמר, ריבונו של עולם, הרי כתוב בתורה הקדושה שאסור לו לאדם לשאת קלה עד שיראנה, כך חז"ל אומרים. ואיך החתן הזה יכול לשאת קלה מבלי שיראנה? ומספרים שבאותו רגע נתפתחו עיניו, והיה זה נס לעיני כל מאות המוזמנים שהגיעו לאותה חתונה, ראו איך אותו בחור שעד עכשיו היה עיוור זכה לשמחה כפולה ומכופלת ביום חופתו, גם זכה להתחתן וגם זכה ששב לו מאור עיניו. הוא לא התחתן אחרי זה, אתה אומר. והוגד לך, אומרת התורה, כי ימצא בקרבך, פרק י"ז פסוק ב', באחד שעריך אשר השם אלוהיך נותן לך, איש או אישה אשר יעשה את הרע בעיני השם אלוהיך לעבור בריתו, וילך ויעבוד אלוהים אחרים וישתחו להם, ולשמש או לירח או לכל צבע השמיים אשר לא ציוויתי, והוא גדלך ושמעת ודרשת היטב, והנה אמת, נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל. באמת יש אדם שהלך ועבד עבודה זרה, והוצאת את האיש הרוא, את האישה היא אשר עשו את הדבר הרע הזה שעריך, את האיש או את האישה הוסקלתם באבנים ומתו. אומרת התורה, והוגד לך ושמעת ודרשת היטב, והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל. לא מספיק לכתוב והנה אמת נכון הדבר, למה צריך להגיד נעשתה התועבה הזאת, נעשתה התועבה הזאת בישראל? מה התוספת הזאת? זה לכאורה מיותרת, ובפרט שהתורה לאחר מכן כמה אומרת, על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת לא יומת, על פי עד אחד יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו. וגם זה תמוע, מה צריכים העדים בדווקא להרוג ולהמית? אלא ידוע שכשבן אדם חוטא, הסברנו כבר כמה פעמים בעבר, הוא לא חוטא באופן אישי. אי אפשר להגיד אל תיכנס לי בצלחת, זה עניין שלי עם בורא עולם, מה שאני עושה זה עניין שלי. אמרנו את מה שהזוהר הקדוש אומר, מה שרבי שמעון בר יוחאי אומר, שבן אדם חוטא הוא בעצם קודח חור בדופן של האונייה בתא שלו. הוא אומר לך, מה אכפת לך? מה שאני קודח זה בתא שלי, אתה תיכנס לתא שלך, תהיה שם בתא שלך, אני בתא שלי, כל אחד בתא שלו. לא אדוני, אתה תטביע את כולנו. נעשתה התועבה הזאת בישראל, זה לא חטא פרטי, זה לא עניין אישי, יש פה תועבה בישראל, יש פה נזק לכל הכלל. ולכן צריך שכל העם יתנקה. יד העדים תהיה בו בראשונה, ויד כל העם באחרונה. איך תימחק ההשפעה? על ידי שהעם כולם ירגמו אותו באבנים. העדים ירגמו אותו בראשונה, למה? כי הרושם שלהם הוא הרבה יותר חזק, הם ראו אותו עובר את העבירה, צריך למחות את הרושם הזה, הם הראשונים שירגמו אותו. אבל יש גם השפעה שלילית על כל העם, אז יד כל העם באחרונה, גם הם צריכים לרגום אותו. על ידי זה אנחנו מרוויחים למחוק את אותה השפעה שלילית, את אותה מציאות רוחנית גרועה שאותו אדם הותיר בעולם. ובאמת, כתוב שכל עבירה של הפרט יוצרת נזק לכלל. חוץ מזה שכתוב שהכלל נמדד, יש כמו כאין מוזניים, ואם בן אדם עובר עבירה, כתוב יראה כאילו הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו חובה. ואם עשה מצווה, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. זאת אומרת, מעשה שלנו הוא לא מעשה עצמאי. גוי שעושה מעשה, זה מעשה עצמאי. עשית מצווה משבע מצוות בני נוח לשם השם, תקבל שכר. עברת עבירה, תקבל עונש. הכל פרטי שלך. אתה לא משפיע על אף אחד. לא על השכן שלך, לא על אשתך, לא על ילדיך, לא על העולם, ודאי לא על התהליכים הסופיים של העולם, שזה אומר ביאת המשיח, גאולה וכדומה. אין לגוי שום השפעה רוחנית. יהודי לעומת זאת, כל מעשה שלו משפיע עליו, משפיע על בני משפחתו, משפיע על ילדיו, משפיע על כלל ישראל, ומשפיע בכלל על הכלל בתהליכים הסופיים של הגאולה. האם תבוא הגאולה או לא תבוא, האם יהיה עיכוב, האם המעשה שלך יקרב את ביאת המשיח, האם על ידי זה יתגלה כבוד מלכות שמיים בעולם, כל זה מושפע מכל מעשה ומעשה של הפרט. היחיד יש לו כוח השפעה. לכן נבין מה שחזל אומרים, שהצדיק זוכה ומקבל את חברו וחלק הרשע בגן עדן. גם לרשע יש חלק בגן עדן, מי מקבל אותו? הצדיק. לכאורה, למה הצדיק צריך לקבל את החלק של הרשע? לא מספיק לו בחלק של הצדיק? אלא הסברו, הרשע רק שהוא עבר עבירה, הוא הפיץ כוח טומאה בעולם, הוא דרדר את כל העולם כולו. אם בן אדם מרגיש שיש לו תאווה מסוימת, למה יש תאווה כזאת? מכיוון שכל העולם, מבחינה רוחנית, בעניינים האלה, העולם מדורדר, אז ממילא גם בן אדם שרוצה להתקדש, יותר קשה לו. למה? כי כל העולם, מהבחינה הזאת, הוא מדורדר. ואם הצדיק בכל אופן הגיע למדרגה של צדיק, זאת אומרת שהוא נאלף להילחם בכוחות חזקים ביותר, ולגבור עליהם. מי קשה עליו כל כך? מי זה שהפריע לו כל כך? הרשעים. כך מן הראוי שיתול גם את חלקם בגן עדן, כי הרי בגללך המלאכה נהייתה כל כך קשה, אז החלק שלך בגן עדן מגיע לי, והרשע נוטל את חלקו ואת חלק הצדיק בגיהינום. לכל אחד יש חלק בגיהינום, חלק בגן עדן. מי מקבל את החלק של הצדיק בגיהינום? את זה הרשע מקבל. מהסיבה הזאת עצמה, כי הרי הצדיק הוסיף קדושה בעולם, ואתה לא קיבלת מזה שום דבר. אז, ולא רק זה, אלא עוד הפרעת לצדיק להיות צדיק יותר גדול. ואם ככה, מן הראוי שתקבל את חלקך, וגם את החלק של הצדיק תקבל בגיהינום, כיוון שעל ידי זה זה מידה כנגד מידה, הצדיק מקבל את חלקו וחלק הרשע בגן עדן, הרשע מקבל חלקו וחלק הצדיק בגיהינום, ועל ידי זה כל אחד מקבל כפי ההשקעה שהוא השקיע, וכפי ההפרעה שהוא הפריע לשאר לעבוד את השם. יסייע אותנו הקדוש ברוך הוא היום, יום ראש חודש, שאנחנו בראש חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, זה חודש הרחמים והסליחות, יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא שנזכה בחודש הזה לרחמים מאיתו יתברך, ולסליחה, מכילה וכפרה, וניכתב כולנו לחיים טובים ושלום, אמן ואמן. ברוכים תהיו.